גלית חוגי, אלי בן דוד, תוכנית
הבוקר. בוקר טוב, אלי.
בוקר טוב.
שלום, לא דיברנו כבר תקופה, אני לא יודעת מי אתה, מה הולך אצלך, אבל היום אנחנו נפתור הכל. מה העניינים?
בסדר, מה קורה? תגידי לי את, איך הולך?
תשמע. תשמע, איפה, קודם כל באיזה יבשת אתה? אתה בפריז, באירופה, יבשת השוקעת.
אני ביבשת הסקנה. אני ביבשת השוקעת, הסקנה.
בסדר, והגעת אליה מאפריקה, שהיית בא לא מזמן ולא הצלחנו כך לדבר, כן?
נכון, היה לנו שם עניינים, ככה משהו שם, לא... חבל, אתה
מגיע ל... אריה, אכל לנו את הקו, אבל מה, איך היה באפריקה? בוא נסכם את זה.
קרץ אותי קרץ שם.
כן? קרץ אותך קרץ?
קרץ אותי קרץ, קרצץ אותי קרצץ.
קודם כל, האם עדיין אתה, יש לך איזשהו חשק לראות נמר כלשהו או שמיצית את הדבר הזה?
תראי, הימים הראשונים היו ימי הנמר, הג'ירפה.
כן.
זה מצחיק מה שקורה שם, כי איך שאתה יוצא מהשדה תעופה, אז אתה ישר יוצא לספארי, אז אתה רואה איזה ג'ירפה מרחוק. וכולם, יאה!
כן, התרגשות. אחרי שלושה ימים, אתה זורק ניילון על ג'ירפה כבר, די, נותניקי, תעופי. תעופי, גבוה, גבוה, הבנתי, יאללה, זוזי.
גברת, הבנו, יש לך צוואר ארוך, ארוכת הצוואר. היינו בתאילנד, התקדמי.
בטח. אתה יודע שאפריקה עכשיו, יש לה, נציגים אפריקאים, יש להם עכשיו מאבק אמיתי לשנות את הגודל של היבשת במפות?
כן, שמעתי על זה, מה, תסבירי לי.
אני לא יודעת להסביר לך ממש לעומק, אבל מהמעט שראיתי, מסתבר שאפריקה היא יבשת גדולה בהרבה מאיך שהיא מופיעה בגלובוס ובמפות ובצורה הזאת שאנחנו מכירים.
מסתבר לפי מה שהם טוענים. מה, זה כאילו גנבו להם חלק על המפה?
גנבו להם קודם, למה שהם ישקרו על זה? נראה לך שהם רוצים להטריד עכשיו את העולם בקשקוש הזה של בואו נצייר מחדש. שלום, אדוני מר קרטה. מהאטלס, נעים עוד, אהלן, שלום, א', קודם כל, למה היית צריך כל השנים לעשות את האטלס עם עטיפה נפרדת?
מה האטלס שלו?
מרת, לא האטלס, קרתה. למה אי אפשר...
קרתה, ברצוני...
כן, קודם כל שמי גלית. לא, למה אי אפשר... אתה זוכר שהאטלס היה לו עטיפה מנייר, כאילו שעוד עטפת הספר, אבל לא הדוקה?
נכון.
למה צריך את זה? בשביל מה? זה רק זז לי.
ותמיד זה היה נקרא, בזה, תמיד זה היה נקרא.
כן, תפסיק כבר. אז בקיצור...
בראשית מכתבי ידרוש לשלומך.
לא, לא לשלומך, אתה היית מעצבן עם איך שעטפת והייתי צריכה לשים את זה בתיק. א', ב', אגב, אם אתה עושה אטלס וזה לילדי בית הספר, אז תעשה את זה בגודל של תיק. למה זה יותר גדול מהתיק?
נכון,
לא משנה.
נכון, זה תמיד יהיה יותר גדול מהתיק.
הנה, זה הנושא של גדלים. אז בקיצור, קמפיין חדש רוצה לעבור למפת כדור הארץ השוויונית, אני מקריאה לך. והם מבקשים להחזיר גם את צפון אמריקה לגודל הטבעי שלה. המפה, אגב, שאנחנו מכירים, היא מהמאה ה-16.
הבנתי.
עכשיו, זה מדהים כמה לא אכפת לנו.
הדבר שהכי באירוע הזה של אפריקה, זה ההבדלים, פשוט הבדלי המעמדות, תקשיבי, זה ממש הלוטוס הלבן. זה הלוטוס הלבן, הסטרואידים.
זאת אומרת שראית אנשים בעמדות של משרתים.
לא, תקשיבי, אתה בתוך רזורט, אוקיי, אתה בתוך רזורט, בסדר. אתה יוצא החוצה, אתה כאילו במאה ה-16, אמרת. שם, גם שם, זה כאילו...
באיזה מובן? תן דוגמה.
במובן הזה שהסניטריה, במובן זה שזה נראה עוני מחפיר, במובן שבהמות ובני אדם, מה שנקרא, גרים יחד, במובן של איך הבתים נראים, כאילו זה way too much הבדלים. אז אני אהבתי יותר את הסרנגטי, כי שם ישנו בתוך אוהלים כאלה, בשטח. אנשים עטיבים, מתוקי עולם. כל פעם שאתה מגיע לקמפ חדש בסרנגטי, הם פוצחים בשירה.
אוי, נו, באמת.
עכשיו תקשיבי, בהתחלה זה אוקיי, הם רוצים טיפ. נו, הם עכשיו שרים בשביל טיפ, אבל מאיזשהו שלב אתה נשאב איתם.
בטח.
אתה נשאב איתם, והם שרים, ויש להם חיוך.
מה, איזה שיר נגיד, תביא את השיר.
מה, הקונה מטאטה, זה השיר המפורסם שלהם.
לא באמת.
נשבע לך.
מה, הם שרים את השיר של דיסני?
ממש ככה.
תגיד, וזה באמת, זה לא עשה לך לבכות? שהם עושים כאילו זה התרבות שלהם, כי זה השיר שאתה מכיר.
לא, זה לא כאילו, לא, זה שיר שלהם.
זה כמו שנוסעים לסיני והם שרים כזה בעברית או בעוד, שהם שרים בעברית כאילו בשבילך.
לא, 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 הם ישרו בשפה שלהם, לא...
אתה חושב שהשיר אקונה מטאטה, זה שיר שנולד ביבשת אפריקה, זה שיר מבית אבא מבחינת?
בטח, לא, אקונה מטאטה זה הכל יהיה בסדר.
אני יודעת מה זה אקונה מטאטה, אתה יודע למה?
כן, אז הם שרים את השיר בסואילית.
של מלך הריות, יכול להיות שגם בסואילית הוא נכתב, אבל זה לא שיר אפריקאי, זה שיר של האומי דיסני.
לא, רגע, רגע, רגע,
לא?
תעצרי רגע, תעצרי שנייה.
לא, זה נשמע, זה נשמע שהכל התערבב לך בין...
לא, א', ברור, אבל הם שרו בסואילית, אני לא יודע אם זה הלך, את יודעת מה שווה לבדוק, אני אשאל את הילדים רגע, זה הכל התערבב לי.
תעיר את הילדים דחוף.
אני שנייה הולך להעיר אותם.
מה, לקומי דחוף, דחוף, כן, ולא, בטח, אתה חייב להעיר את הילדים.
לא, אבל זה היה נורא מתוק, הם עומדים באמצע הסנגטי, ואומרים לך, תשמע, שם זה העול שלך, אם אתה צריך משהו, אתה לא יוצא מהאוהל, כי יש חיות שמסובבות פה, וזה באמת נכון. אז היה אוקי טוקי. אז כל בוקר הייתי, בכלל, בלילה, אתה לוחץ עליו, זה כיף. אוקי טוקי,
מה,
ואתה
היית משגע אותם?
אתה לוחץ עליו. משגע אותם. הכל המטאטה. ומחזירים לי, הכל המטאטה מסתר. הכל המטאטה!
יואו, זה כל כך עצוב.
לא, לא.
לא, אני מבינה שהביטוי הוא סואהילי במקור, הוא אפריקאי במקור, אבל... אתה יודע, זה מלך הרעיות.
יותר מזה, השמות של החיות, זה לפי השמות, אתה יודע, טומבה, זה...
טימון, פומבה.
טימון, כן. כן, הוא.
אוי ובוי לי. לא, זה לא נשמע לי.
לא, 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 זה היה נחמד.
אגב, השיר ספציפית, אקונה מטאטה, הולחן ונכתב בידי אדם שקוראים לו טים רייס. לא משנה, יכול להיות שהוא הכי אפריקאי. יכול להיות שהוא הכי הכי אפריקאי.
כן, 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 זה בטוח חשוב על איזה...
סר טימותי רייס. הוא נקרא, אגב אני רואה תמונה שלו, הוא לא נראה אפריקאי, אומר זאת כך, אבל בסדר, אם הוא הוסיף שם לתרבות.
לא, לא, אבל לא בטוח שזה אותו שיר, נו, זה כאילו...
יכול להיות שאולי הם שרו את גרסת המקור של אקונה מטאטה.
אני מנסה כל בדקה האחרונה להיזכר איך זה ולפצוח פה בשיר, אבל אני רגע בוקר, אני אקלוט האירוע.
אתה רוצה לשמוע את השיר אקונה מטאטה ולראות אם זה זה?
כן.
כן? בסדר גמור. אז הנה השיר, בוודאי, השיר האפריקאי המקורי. שגם צולה, שהוקלט באפריקה הרי השיר הזה, אפשר לשמוע. הכלים המקוריים והכל. It means no worries for the rest of your days. It's our problem free philosophy. Hakuna Matata. אלי.
יש, לא, לא, זה לא זה, מה פתאום?
לא את זה הם שרו.
מה פתאום?
כי זה כן היה יכול להיות מצחיק אם הם היו עושים תפקידים כאלה של מחזמר.
לא, לא, זה עוד לא הגיע לשם, כן. לא. אבל, לא, 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 זה היה ממש מגניב כזה.
אוקיי, אז אנחנו נצא לו פרסומות, בינתיים אתה תשחזר את השיר, ומיד אחר כך תשאיר לנו אותו.
אני ממש מנסה לחפש את זה.
אנחנו אחר כך גם נתעסק במה שקורה בעולם, אבל רגע, קרה לנו כל כך הרבה, ואני לא סיפרתי לך על הסוף שבוע שלי, מה קרה לי בו, חזרתי עם סיפורים מרתקים מאוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, אלי, מצאנו את אותו שיר אבוד. אני אומרת מצאנו, אבל זאת מאיה לי, כמובן.
מאיה, מאיה מצא אותו, נכון.
הנה, אולי נשמע כמה צלילים שיחזירו אותך לאפריקה. זה אירוע בשנות ה-80. ורבותיי ורבותיי, לחזור למקומות, הנה המנה העיקרית מוגשת. אני רואה אותו, כאילו הוא שר גם באפריקה, כאילו הוא יודע גם את המילים, איזה בושה.
לא, יש לזה גם בווידאו, יש לזה קריוקי.
אוי, פפוי לי. ואתה עשית את מה שהיה צריך לעשות, בו רקדת כמו אחרון התיירים המטומטמים.
אני אומר לך, אתה נכנס לוואן הזה שמסיע אותנו.
הווייט לוטוס, בטח. הנה, הוא רוקד, הוא מנפנף, הנה, הוא חושב שהוא אפריקאי, גם כן. אופה, אני כן, אני מפה, ככה?
אז הרי קרישנה.
מה הרי קרישנה קשור, תגיד?
ככה, מה, אין הרי קרישנה? ככה, אפשר יותר קרישנה.
הבנתי. טוב, יפה, השיר לבר מצווה שלך, אם אני לא טועה.
ככה, תקשיבי, עכשיו אתה יושב במסעדה, למי שיש יום הולדת, מתחיל האירוע. אתה הולך לאוטו, מתחיל. אתה חוזר לבריכה, הרקדה, הגדודו עם זה.
ואתה מרגיש כל הזמן שזה אותנטי ברמות השיר הזה, שזה ממש לא נכתב לתיירים.
זה כאילו, איפה
הכל של אפריקה.
זה איפה הפעוגה שלהם.
כן, בטח, בטח. אין לי ספק. בסדר, זה לא שיר שנכתב לאוזניך. אני שמחה מאוד. כן, אין מה לעשות, אולי יש מה לעשות, אבל מדינות שהן מדינות עולם שלישי, לא יודעת איך, אם מותר כבר להגיד את זה או לא, יש להם עוד זווית של המדינה, וזה המדינה לתייר. גם בישראל יש את זה, מה שנקרא הסבר פניך לתייר, אנחנו מתנהגים אחרת. אגב, סתם, זה מזכיר כל מיני כאלה סיטואציות מקום המדינה, שמגיעים הנה כל מיני, דברים שהיו בסלח שבתי, אבל גם קרו במציאות, שמגיעים הנה כל מיני חשובים,
החליפו לאנשים פה שמות.
לא, לא זה. אני מגיע מישהו חשוב מחול, עושים כאילו כל העצים שתולים, כאילו יש פה השדרת עצים, אבל זה כלום, הוא הולך ומוציאים אותם. זה סיפורים אמיתיים על שלו.
הוא הולך, לא, כל מקום שהוא הולך מוציאים, עוקרים ושותלים מחדש.
זה נכון, זה נכון.
אבל תגידי, עזבי, עזבי את כל העצים ואפריקה, איך עבר עלייך הסופה? או,
נו, אני בסוף,
המאזינים והמאזינות שלנו.
הם כבר לא יכולים. אבל האמת היא שזה קשור. אני הייתי בסוף השבוע הזה במצפה רמון, שאנחנו גם נדבר עליו
באיזה. את כאילו חתיכת טיילת.
אני טיילת. תשמע, איזה ילדים קטנים. נסענו לבית ספר שדה. במצפה רמון, גם על זה יש לי הרבה מה להגיד, לא, אז זהו, אני תכף נדבר גם על זה, אבל מצפה רמון עצמה, זה באמת עיר שהאדם שתכנן אותה, צריך לקחת לו את רישיון תכנון הערים, כן? זה בן אדם שלא יכול להמשיך לעסוק במה שהוא עושה.
זה עיר? זה ממש עיר כבר?
מצפה רמון? לא יודעת, עיר, יישוב, לא יודעת מה. אבל האיש שתכנן את המקום הזה, זה אדם, שונא אדם. לא בגלל המיקום כמובן. לא, זה מאוד מאוד מתוכנן, זה מאוד מתוכנן ומתוכנן לשנאת אנשים, זה פשוט לא יאמן. זה מקום עם כל כך הרבה מרחב, ויש שם שיקונים ששכונות מצוקה לא ראו שיקונים כאלה, ומה הקו תמיד שמוביל את השיקונים? עם החלון לא לכיוון הנוף. נבנה לכם ככה בניינים, 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 אבל את החלון לצד שני נעשה. אבל למה? תסתכלו איזה מרחב יש פה, בוא נעשה לכל אחד בית משלו שיהיה לו, למה צריך את השיקונים האלה? מה ההיגיון? עכשיו ליד זה יש כמובן בתים גם פרטיים ויש איזה בנייה חדשה יותר, אבל הבנייה הוותיקה במצפה רמון זה פשוט, אתה רואה את זה, אתה לא מאמין, יש שם דברים של הזנחה במקום הייחודי והיפהפה הזה, גני משחקים, דברים של הזנחה שזה פשוט זועק, זועק, נורא.
כן.
כמובן ליד יש כמובן, עכשיו זה מקום של ניגודים, כמו המדבר, כן? יש את המצפה רמון שחלקה מאוד מאוד יפה ובנו יפה וחלקה השיקונים האלה, ואתה רואה גם ברקע את בראשית, שזה גם מקום שמתעלם לגמרי מאיפה שהוא נמצא, כן?
כן.
שלום, אני בראשית ככה.
שלום, מגדל השן.
זו מועצה מקומית מצפה רמון.
כן.
וכמובן בדרך, אז תחכה, תכף נלך שם רגע רגע, כי כן יש לי מה להגיד על בתי ספר שדה, כמובן. אבל אחר כך, בדרך חזרה הביתה, עצרנו בצריף של בן גוריון, בשדה בוקר. תגיד לי, אתה היית שם?
וואו.
אני לא זכרתי שהייתי שם. אני לא זכרתי, לא היינו בקבר, היינו בצריף עצמו. קודם כל, אני מאוד ממליצה אם אתם באזור, כי זה נורא נורא יפה, כאילו באמת כמוזיאון סידרו את זה. מהמם, ממש מקסים. העניין הוא שעל הכניסה לצריף בן גוריון, יש מלון. אתה יודע את זה? כולם יודעים את זה, נכון? מלון קדמה, זה מלון פאר, שממש כאילו, זה לא ליד צריף בן גוריון. זה ממש, אתה כאילו חונה את האוטו, ואתה צריך להחליט אם אתה נכנס למלון או לצריף בן גוריון.
וואו.
מלון קדמה, יפה. מלון כזה עם א' בסוף. א' ביוקר, מכיר את השיטה?
כן.
זה אותו דבר, אבל עם א' בסוף.
א' קדמה.
לא, אם משהו מסתיים עם האות א', במקום ה', אז הוא כמו מה שהיה עם ה', רק עוד 500 שקל. על א', כי הוא קצת ארמי. קיצר, לא משנה, אני לא מכירה את המלון.
כמו משכנתה.
בדיוק, אבל עם א'. אני לא הייתי במלון ומבחוץ הוא נראה יפה, אין לי שום מושג. אבל באמת מידת חוסר הטעם, שבה המלון הזה אפילו לא זז קילומטר, אלא הוא ממש על הצריף של בן גוריון, ממש. זה הצימוד שם הוא מוזר.
כן.
אתה אומר, אולי זה סמל המדינה הזאת. אתה יודע, יש גם את צריף בן גוריון, שעליו יש את המלון יוקרה הזה, וגם אם אתה הולך בשדרות רוטשילד, איפה שהוכרזה, מדינת ישראל, המקום שם, הוא סגור, כי הוא בשיפוצים כבר שנים, ואני ממש ביררתי השבוע הזה, ושמעתי שלא מעבירים, זה לא של עיריית תל אביב, זה שייך למדינת ישראל, ולא מעבירים את הכסף לשיפוץ שלו. אז איפה שהכריזו על המדינה זה סגור, ואיפה שהצריף של בן גוריון יש מלון יוקרה, בדיוק כן. שם אתה צריך לבחור. ואני לא יודעת, אולי שכחנו כמה... עכשיו, אני ממש לא באה להגן על כל מיני עמדות כאלה של קום המדינה, אני רוצה לספר לכולם, אגב, שצריף בן גוריון הוא לא צריף. וזה לא צנוע, זה לא מקום צנוע וקטנטן, לא, 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 יחסית לשאר מקומות שהיו בקיבוץ, זה מקום בלתי צנוע. ובן גוריון גר שם מעט מאוד זמן, שנה הוא היה שם. בסדר, הכל בסדר. אבל המרחק שאנחנו הולכים מכולה 70 וקצת שנה, כן? מאיך שיצאנו לדרך, הוא וואו, נבעטנו, מה זה לכיוון אחר רחוק? זה רחוק מדי.
רחוק, תראי, מצד אחד זה רחוק מדי, מצד שני טוב שזה רחוק מדי. אני פשוט חושב שאין פה, אני אגיד לך מה, ואני אפילו יענה על זה טיפה ברצינות. התקדמנו בכל כך הרבה תחומים.
אבל מה לי, להתקדם זה לא, נכון, תשמע.
לא, לא, לא. יש הרבה דברים טובים שקרו, רק פשוט אין סדר. אני תמיד אומר לך, מזרח תיכון, נו.
לא, לא, אני בעד המזרח התיכון.
הכל מעורבב.
אני רוצה את המזרח התיכון. אבל אם הגענו הנה עם איזה רעיון.
אז במזרח התיכון יש צריף בתוך מלון, או מלון שבלה צריף שהוא מוזיאון היסטורי, והכל הולך.
מה זה מוזיאון היסטורי? תשמע, תקשיב רגע,
בית שבו הכריזו על המדינה, או בשיפוצים.
בסופו של דבר, המדינה הזאת, אנחנו גם צריכים לזכור את זה. מקומות כמו שדה בוקר לצורך העניין, באמת, קיבוץ עם סיפור מטורלל על איזה הקרבה הייתה לאנשים שהקימו אותו. הקימו אותו 15 איש. זה היה מספר האנשים. בסוף זה מעט מאוד אנשים, פה היו 15 איש, פה היו 4, פה זה. אנחנו לא יכולים להתרחק מהמקום שהתחלנו ממנו, לא שמצדיקים אותו. אגב,
איך התחלת? מי תכנן את היישוב, את המועצה הזאת?
לא, זה במצפה רמון, זה בסדר.
זה לא מתוכנן, אירוע לא מתוכנן. באמת, לא מתוכנן.
אני חושבת שהוא כן מתוכנן.
יש מדינות, באמת, אני חושב שישראל, מדינות עולם שלישי בפאר אקסלנס שלהם, לא שאנחנו רחוקים יותר מדי, אבל נגיד שאנחנו רחוקים משם, שיש בהם רכבת תחתית. הרי בסופו של יום, לא נעים להגיד, יש מדינות שלפני 100 ומשהו שנה רכבת תחתית, זה תחפור, תבנה. למה אין את זה פה? למה זה לא קורה פה?
זה פחות בעניין הזה.
לא מתוכנן, אירוע לא מתוכלל. אבל תגידי משהו על בתי ספר שדה, זה דווקא.
אנחנו נגיע לשם, לא, יש סיפור עומק שהסתיים בזה, שאני עמדתי שם עם הצעות לשיפור. שאלו איך היה בצ'קאוט. עכשיו אני עניתי איך היה. הדבר המדהים היה לראות את הפרצוף של גל נכנס, אני הגעתי ראשונה לזה של הצ'קאוט והיא שאלה איך היה ועניתי, ואז ראיתי את הפרצוף של גל כשהוא נכנס והוא הבין מה קורה עכשיו. אוקיי. לא, הוא המתין. זה בכלל לא היה בשום זעם.
הפעלת מונה. הפעלת מונה.
תשמע, תקשיב, אבל יש, קודם כל החברה להגנת הטבע זה למטרות ציבוריות, אז יש לי איך לעזור להם. תגיד לי, זה היה הדרכה, זה היה כאילו ערב על, או פעילות, על כוכבים ומטאורים. זה מקום שרואים בו כוכבים הכי יפה בעולם. 40 דקות עושים לי שיעור עם הילדים בתוך כיתה עם שקפים, שאתה אומר, תגידו, מה קורה לכם? בואו נצא חוצה, תראי לי את הכוכב. מה את מסבירה לי איך זה? לא, וגם, טוב, בסדר, רגע, תכף אני אגיע לעלילותיי בבית הספר השדה, שאגב, זה מקום יוצא דופן ביופיו. באמת, יפה מאוד מאוד. אבל מה שכן, גם כשהייתי בצריף של בן גורן, אגב, אני רוצה להגיד לך שבצריף של בן גורן אין הרבה שם, אין הרבה צריפים וזה, אבל אחד מהם עוסק במאורעות ואדי סליב ובביקורת על בן גוריון. באמת, מה שהיה שם, כל הפנתרים השחורים וזה, המזרחים, זה התחיל שם, ויש ממש ביטן על זה, זה מאוד הרשים אותי. שזה לא רק פולחן אישיות שיכול להיות מוצדק לבן גוריון.
אני מעריץ אתכם שאתם נוסעים ל...
אבל אתה נצאת לראות זברה, הנה זה דומה. מה שכן, כמובן, הפעילות האהובה עליי בשבת בעצם, כשאנחנו נוסעים, זה ביקורת על אבות אחרים. חבל שאין לי את היכולת להגיד לאבות שונים עם ילדיהם, אדוני אלים ומטורלל, תעוף לאוטו, אתה הורס את חיי הבן שלך. ממש, אני כל הזמן רוצה להתערב.
מפגש בכאלה?
מה זה נפגע? תקשיב.
ולא היית במשחק כדורגל, זה את אומרת
בדרכים. אני ראיתי אבא, אני אומרת את זה על המשפחה הזאת, משום שרק אני ראיתי את זה, רק אם הם שומעים אותי, הם יודעים שזה הם. אני ראיתי אבא, אומר לבן שלו בן השמונה, שהוא בהתקף בכי, מטורלל, כאילו מה זה מטורלל? הוא בוכה נורא, והוא אומר לו, אתה בוחר לבכות, אני, ואני מצטטת, אני לא מנהל שיח עם בכי. תגיד לי, מה אתה חושב שאתה רון דרמר? עם מי אתה מדבר? אתה לא מנהל שיח עם בכי? מה זה אתה לא מנהל שיח עם בכי? הוא בן שמונה, מה אתה גנוב? ואז אחרי שהוא משחק אותה רמטכ"ל, האבא המגעיל הזה, הילד בוכה והילד אומר לו, אני לא בוכה, אתה גורם לי לבכות, אני לא בוכה, ואני רק רוצה להגיד, והאמא שם הפסיבית הזאת, ואני רק רואה את הילד, עונה לו תשובות אמיתיות, ואני רוצה להגיד לילד, אני נשארת די קרוב אליהם, אני רוצה להגיד לילד, אתה צודק, אפילו שאתה בן שמונה, אתה קלט את הרגשית הסיטואציה פי אלף נכון, הוא גורם לך לבכות, אתה לא בוחר בזה, איזה חכם אתה. ואז האבא עושה את המעשה הכי דוחה שראיתי, לפעמים גם אבא שלי הייתה לו את התכונה הזאת אגב, הילד בוכה ממש, ואז האבא לוקח את הטלפון שלו, ומצלם, הוא אומר, עכשיו אני אצלם אותך כל פעם שאתה מתנהג ככה, והילד בוכה, והאבא עם הטלפון, מצלם, הנה, הנה, איך אתה מתנהג. עכשיו, אני מסתכלת עליהם, והאימא, עם התינוק ביד, אני קצת במרחק, היא אומרת לי, הכל בסדר, ואני אומרת לה, תגידי לו שיפסיק, ואז הלכתי משם, כן, זה היה מידת המעורבות שלי, אבל אבות יכולים להיות כאלה משוגעים בשבתות, באירועים, אל תבואו, אל תבואו, אדוני לא רצית לבוא, לך שב, תגלול באוטו, יא מחרב, מה יש לך?
אבות יכולים להיות משוגעים בשבתות.
כן, הם לא מסוגלים לעמוד... תקשיב, הוא אומר לו, אני לא מנהל שיח עם בכי, למה מי אתה? מה זה אתה לא מנהל שיח עם בכי? באמת, אבות אומרים כאלה דברים לילדים שלהם, מה זה אני לא מנהל שיח עם בכי? האם ידוע לך גילו של הילד? מה זה אתה לא מנהל שיח? אז מה, אתה מנתק איתו את היחסים? מה זה אתה לא מנהל שיח? אתה לא תעביר לו תקציבים עכשיו? מה, אתה לא מנהל שיח, אדוני? הוא לא מנהל שיח, כי משהו יצבן אותו, מה זה הוא לא מנהל שיח? אתה לא מנהל שיח, אני רציתי, ברגע שהוא צילם את הילד הבוכה, אני רציתי לצלם אותו. הנה, גם אני יכולה להשפיל אותך, כמה אלימות אתה מפעיל על הילד.
נגיד, את נכנסת עם גל אחר כך לאוטו, כל זה גל מקבל?
יש רגע, לא, זה אני הייתי בחוץ לבד.
עכשיו, אני באמת לדעת, הוא מקבל את זה, אני רוצה לדעת, אני רוצה שתתארי לי איך גל מגיב,
אתה צריך לראות, לא,
זה קורה לך 3-4 פעמים ביום, וגל הוא הקל.
גם הצ'קאוט, אתה רואה על המבט שלו שהוא מבין את הסיטואציה, ושהוא אותם עכשיו את הפנים המוח.
הוא כמו האישה עם התינוק, מסתכל לו, אומר, טוב, הנה זה קפץ, נחכה שיקפש.
לא, כי בבית ספר שדה, תבין רק, לא, באמת, היה לי, יש לי באמת הצעות ליול, אני באמת יודעת איך לעשות את זה יותר טוב. למה כל מה ששמעתי בהדרכה הזאת זה, אני אחת ואתם הר? א', אני לא רוצה להשלים, בדיוק. תקשיבי, לא שומעים אותך, אז תביאי מדונה, מה אני אגיד לך? כמה ננזפתי, נסעתי למצפה רמון ורק נזפו בי, זה, שקט, 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 דולומית, דולומית. לא יודעת איזה שם, לא דולומית, לא יודעת איך קוראים לאדמה הזאת. מה, תגידי, את באה להסביר לי עכשיו איך עושים מחטש? עזבי אותך, אני לא ידעתי, לא ידע בסוף איך נוצר מחטש. בואי תספרי לי רק מה מגניב, תגידי לי שהגודל של זה בגודל של חצי עיר, לא יודעת, 600 מגרשי כדורגל.
הילדים נרדמים, גלית, אני לוקח אותך רגע, הילדים נרדמים.
הילדים שלי, אגב, מאוד מאוד התלהבו מזה שיש מיטות קומותיים, וואו, איזה אטרקציה, אתה מבין?
ואתם בחדר, ואת מתחילה את המניפסט.
זה אותו חדר, זה חדר אחד, כן.
תוך כמה זמן גל נרדם לך? בפנים.
לא, בפנים לא, אבל אולי פנימית, זה לפני כבר איזה 4 שנים קרה. בסדר, אבל חיצונית עדיין, הכל מתפקד.
הוא נרדם בלב.
מה זה, נרדם ישן עמוק, תרדמת החורף. אנחנו לפרסומות, ואחר כך אנחנו סוף סוף נתחיל להתמודד עם האקטואליה, כי יש המון.
אבל היה כיף, היה נחמד.
היה נהדר.
היה שווה.
היה כיף. מצפה רמון זה מקום יפהפה, יפהפה, ובכלל המדבר, איך אני אוהבת מדבר, וואו, זה מקום מושלם. בסדר, פרסומות, ואז אנחנו באמת נתמודד עם העולם, יש לו מעט.
יאללה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לנעמי אור אופק, שהיא קרובת משפחה של חטוף, זכרו לברכה, דרור אור, והיא אמורה להתחיל את כיתה י' ממש מחר. בוקר טוב, נעמי.
בוקר טוב.
נעמי, את חלק מהשבתה, התארגנות של תיכוניסטים להשבתת הלימודים מחר למען החטופים.
נכון.
איך הדבר הזה... שאלה קשה, כמובן, אבל את מרגישה שהדבר הזה יכול לעזור לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, ההשבתה הזאת?
תראי, אני מאוד מקווה שיש לנו, אני אישית מאמינה שלנו לעם ולנוער, במיוחד יש השפעה מאוד גדולה על המצב. אבל כשמרגילים דבר כזה, אתה לא יודע מה ההשפעה, אני פשוט כאילו מבינה שבסוף זה כאילו, אני מעדיפה לדעת שעשיתי את כל מה שאני יכולה.
זה מדהים, כמה את מרגישה שנערים ונערות בגילך, אני מזכירה, את עולה לכיתה י', כמה הם מחויבים לדבר הזה?
מרגיש לי שאנחנו, הדור שלנו הרבה יותר מחויב ממה שהתקשורת והעולם הכללי נוצא לראות. כלומר, אני באופן אישי מאוד פעילה במרחב, ויש לי עוד הרבה חברים פעילים במרחב, ואנחנו רואים את זה שם בנוער, לא מספיק, אבל יש הרבה, כלומר, הנוער הרבה יותר ער לזה ממה שמצטייר לרוב. מדתייה לחשוב שאנחנו מאוד מרוכזים בעצמנו בדור הטיק טוק, אז זה לא שם.
נכון, אוהבים לקרוא לכם ככה.
אני רוצה לחזק אותך, נעמי, ולהגיד לך שזה כל כך חשוב שבני נוער ישמיעו את קולם, ואני חושב שהיוזמה הזאת של לבוא ולהגיד אנחנו פה, ויש אחים ואחות שלנו שהם שם, קבורים במנהרות, נמקים שם, וזה כל כך חשוב, והלוואי, הלוואי שהיוזמה הכל כך ברוכה הזאת שלך והחשובה, תלך ותתפוץ תאוצה. אני חושב
זו גם שאלה. אגב, איך קיבלו את זה בבית ספר, אם יודעים על זה? את עולה לעירוני ד', נכון?
נכון. בבתי הספר באופן כללי יש הסתייגות מסוימת, כאילו הם כמובן מתוך ההנהלה לא יכולים לקרוא לשביתה, אבל...
ברור.
אבל קיבלו את זה, כאילו, לא, ההנהלות הבהירו שאף אחד מהם לא תספק נגד השביתה.
מדהים.
מועצת התלמידים יש לנו בדיוק, ומועצת התלמידים יש לנו שיתוף מלא, גם מהנהגת ההורים של ישראל, כלומר, המערכת קיבלה את היוזמה הזאת בעזרות יחסית פתוחות.
זה גם משמח לשמוע.
אתם מתכננים השבתה יום אחד לאות הזדהות, או פשוט אומרים, חבר'ה, עד שלא יהיה פה עניין, אנחנו שופטים, אנחנו לא מחדשים את שנת הלימודים?
לא, אנחנו מתחילים בהשבתה בראשון לקי, בעצם בסוג של אמירה שאנחנו לא מוכנים להתחיל את שנת הלימודים כרגיל, ומשם אנחנו בתקווה נמשיך לפעול בצורה מחאתית עד שכל החטפים חוזרים. אנחנו כבר עשינו דברים כאלה, כלומר, עשינו עוד... אני לא יודעת
אם אתם
זוכרים, אבל היו
עוד
הרבה
הפגנות בבתי ספר. איזה מה? רגע, נעמי, לא שומעים אותך טוב. מה היו?
היו כבר הרבה, אנחנו מנסים כל פעם לארגן הרבה הפגנות בקרב הנוער.
ומה תעשו? מה תעשו בראשון לתשיעי במקום ללכת לבית ספר?
יש מ-8 עד 10 הרבה הפגנות במוקדים בכל הארץ.
איפה אפשר למצוא את ההפגנות האלה? מה לחפש?
יש, נגיד בתל אביב, ב-8 בשער שאול, ואז ההפגנה המרכזית היא ב-12 מול משרד החינוך בתל אביב.
זה ברחוב השלושה.
וואו,
הדבר הזה מאורגן, ואת לא יודעת להגיד, מרחיב את הלב, או איך להגיד, אבל זאת יוזמה מרגשת מאוד. תגידי רגע, ואת גם עולה לכיתה י', שמי... לא למדתם הרבה בשנה, שנתיים האחרונות, היו הרבה דברים שגם ככה אתם כנוער החמצתם בבית ספר.
נכון.
את שמחה לחזור? את רוצה לחזור? כאילו יש איזה משהו בנורמליות הזאת של תיכון, שאולי גם, את יודעת, יאזן משהו אצל הנוער פה שחי מציאות מטורללת מאוד.
יש, ברור שיש משהו בשגרה ובתיכון ובחיי היום-יום ש... יכול לעזור, והנוער באמת שמה אליו, אבל מצד שני, אין באמת חזרה לשגרה, כלומר, אנחנו, הנוער, לא יכולים להמשיך ביום-יום שלנו, כי אנחנו עומדים מין סוג של, מול מין סוג של סומת פרחים, כלומר, של אם אנחנו ממשיכים כרגיל ומורידים את הראש ועושים לבית שפס כרגיל, או אם אנחנו באמת עומדים ואומרים, כאילו, וואלה, אנחנו לא מוכנים לקבל את המציאות הזאת.
אתם גם החיילים של עוד שנייה.
נכון, אני רק רוצה להזכיר שבשביל לאוקטובר נערים ונערות בגילך, הנה עברו להם שנתיים והם בצבא, אני חושב שזה חשוב לשאול שאלות ולא לקבל כמובן מאליו כל דבר.
עוד דקה, נעמי בצבא.
כן,
יאללה ליוד. כן,
שואל את השאלה של איזה צבא אני רוצה להתגייס, ולאיזה צבא אמא שלי תהיה מוכנה לשלוח אותי, כלומר, זו תופעה שאנחנו רואים כבר עכשיו, אמאות לא מוכנות לשלוח את הילדים שלהם, לא
פעם, נכון.
יש מין הרגשה כזאת בנוער של כאילו, למה אנחנו נתגייס?
נעמי, אני שואלת אותך, אני שואלת אותך באמת, תגידי, העתיד שלך פה, במדינה הזאת, זה נראה לך מקום כזה, אוקיי, אז עכשיו יסתיים התיכון וצבא, ויתחילו החיים. זה מקום לחיות בו מאיך שאת רואה אותו עכשיו ומעינייך הצעירות?
נכון, כרגע, אני לא רואה פה... זה מה שמאוד מפחיד אותי, אני לא רואה פה עתיד יותר מדי, אני לא יודעת איך אני אקים פה משפחה וגדל פה ילדים, כי לקחו לנו את תחושת הביטחון המאוד מאוד, כאילו תחושה בסיסית של ביטחון במדינה שבה אתה גר, ולדעת שאם יקרה לך משהו, אז המדינה תעמוד מאחוריך, זה מאוד מפחיד, וזה גם מאוד סיבה שיש לנו לקום ולהתנגד ולהילחם על העתיד שלנו.
טוב מאוד.
וואו,
זה
אולי השיחה הכי מרגשת שעשינו פה לאחרונה, באמת, ומלאת תקווה. תגידי רגע, בחרת מגמה? בחרת דברים כבר ליהוד? את יודעת מה לבחור?
מגמות אצלנו מתחילים לבחור עוד חודשיים, אבל...
לא, אנחנו צריכות לבוא מוכנות. נעמי, אנחנו צריכות לדעת מה אנחנו רוצות, שלא ייקחו לנו מקומות במגמה. זה חשוב מאוד.
בסדר? לא, איזה מקומות, אני עושה פילוסופיה, מי ייקח?
מה אני הרשבת?
למה? פילוסופיה, קרקע.
פילוסופיה. נו, את אוהבת כסף, אני מבינה. בסדר, ככה נעמי כל הזמן מחפשת איפה יש כסף ותהילה. בסדר, זה מה שאת אוהבת.
אני רוצה גם להגיד, אני רוצה להגיד משהו ברצינות. המקום הזה שאתם לוקחים את מה שנקרא שיעורי אזרחות, שזה תמיד היה משעמם נורא, לא? לא גלית בגילנו כזה שיעורי אזרחות. זה היה מעניין,
אבל אני יכולה להבין אותך, כן?
היה כזה כן, עוד פעם.
ואתם מוצאים
את זה? אתם לוקחים את זה, מה שנקרא ברגליים, וזה כל כך חשוב, ואתם מעבירים, הלוואי שתעבירו את כולנו שיעור בדמוקרטיה.
זה דבר ציוני באמת, נעמי, דוד בן גוריון, שפשוט אתמול הייתי בצריף שלו במקרה, הוא התחיל את הפעילות שלו בגיל 14, כמעט כמוך. ותראי, לא המון שנים אחרי זה. הוא שינה את העולם.
נעמי, בסוף איפה תגמרי? בצריף במדבר.
נכון.
יש לנו זמן, אבל...
אבל לא הרבה.
זה לא זה. כן, זה בסוף עלינו.
נכון,
בסוף זה באמת עלינו. אין אף אחד שעושה את זה, זה המבחן שלנו, ואנחנו... אין עוד, כאילו, זה אם אנחנו לא נקום עכשיו, לא תהיה לנו מדינה לחיות לה.
שאלה רק לסיום, אנחנו תכף צריכים לסיים. נעמי, את, כמו שהזכרנו בהתחלה, קרובת משפחה של החטוף, זכרו לברכה, דרור אור, שגם הילדים שלו היו בשבי, וסתם רציתי לדעת מה שלומם, ואיך את בקשר איתם, ואיך הם.
תראי, התחושות קשות אצל כולם, גם בקרב המשפחה שלנו, וגם בקרב, לסימו שהבנתי, רוב משפחות החטופים. מנסים להמשיך, אבל אי אפשר באמת להתקדם הלאה, כל דרור וכל שאר החטופים נחזרו הביתה.
גם החיילים שלנו צריכים לחזור הביתה, בטח.
ברור, כולם צריכים לחזור הביתה.
נעמי אור אופק, קרובת משפחה של החטוף דרור אור, זכרו לברכה, ועולה לכיתה י' וחלק מהתארגנות התיכוניסטים להשבתת הלימודים מחר. תודה רבה רבה, אנחנו מאחורייך, אנחנו חיילים שלך.
בטח, בטח.
בסדר?
תודה רבה.
ביי, להתראות, יום טוב.
ביי.
טוב, מה אתה ואני עשינו בכיתה י' או בעולים ליוד? שוב, מה עשינו?
איזה עשינו?
מה עשית? גנבת אופניים מעצמך, מה קרה עשית? זרקת ביצה לחבר שלך האחד והוא זרק עליך וחזרתם הביתה.
זרקתי ביצה, רצתי למטה לקבל אותה על הראש. זה היה האתגר.
מקסימום של המקסימום. בסדר, לאט לאט, בסדר, יש לנו מה ללמוד. טוב, אנחנו תכף לחדשות, אבל אחר כך המון 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 דברים קרו באקטואליה. תגיד, אתה היית בשמועות האלה שטראמפ מת? היו איזה 10 דקות כאלה אתמול.
אני הייתי מבין המפיצים.
תגיד, מה זה?
זה יקבור את כולנו.
אבל איך שמועה הופכת להיות כל כך משמעותית וכל כך רחוקה מהמציאות?
באמת עכשיו, עם האיש הזה אני לא מופתע לכלום. זה הבן אדם הכי לא, מה שנקרא רציף שיש. הכל שם, אין, אם אין איזה, תוך כל רבע שעה אין איזה עניין.
לא, מה אתה חושב שהוא עשה את זה?
אני לא אתפלא. די, בסרצנות, אני לא אתפלא. לא אתפלא. לא אתפלא שמישהו מהכברת שלו אמר, יאללה, בוא נטריל פה את
האירוע. בוא נהרוג אותך ונקים אותך לתחייה.
יש פה איזה רבע שעה שלא מדברים עליי. לא, זה לא בוא נהרוג אותך, זה בואו תהרגו אותי, ואז אני אצוץ, ונראה לכולם שאותי להורגים. אני בסדר רצינות, נו. הוא מפתיע, הוא איש, בואי.
טוב, אולי זה רוצה להשיג משהו.
זה לא לגמרי על הפס האירוע הזה, כן, בואי.
זהו, שאני לא כל כך בטוחה, אבל בסדר, אוקיי. כאילו, אני לא בטוחה שזה לא, שהוא כל כך משוגע. בוא נראה מה יהיו התוצאות.
הוא לא משוגע, הוא פשוט לא, הוא לא על הפס. זה לא אומר שהוא משוגע, הוא לא על הפס שאנחנו מכירים שנשיא ארצות הברית צריך להיות בו. זה, את יודעת, נגיד, הסיפור עם המחסים, מוצאים מחסים ואז בית המשפט אומר לו, אתה שומע? זה לא חוקי. וכאילו, הוא בנה איזה מדיניות שלמה, אני לא יודע, עכשיו הוא רוצה לבטל את שיטת ההצבעה בארצות הברית. כן. אי אפשר להצביע בדואר, לא משנה.
לא, לא, זה משנה.
איזה פיצ'פקס עם דואר.
לא, זה משנה מאוד הדואר.
הוא מנסה, הוא בא להגיד...
מה זה אומר שאי אפשר להצביע בדואר? זה אומר שאמריקאים שלא גרים בארצות הברית לא יכולים להצביע.
לא רק.
נכון, אבל גם. זה קולות שקשורים לדמוקרטים, אבל.
חד משמעי.
היסטורית, לא צריך להגיד, מסורתית. האמריקאים שלא... זה תמיד ככה, אגב. כשאזרחים לא גרים במדינתם, הם קשורים לשמאל. כאילו כשהם באים
אגב,
על זה, כן.
אגב, זה לא מופרך בצורה, גם ישראלים שיש להם זכות הצבעה שלא נמצאים בארץ, לא יכולים להצביע.
לא, יש היגיון, רק בישראל, לא, רק בארצות הברית הם כן יכולים להצביע. שם זה היוצא דופן, שאזרחים שלא גרים במדינה, גם בישראל, אתה יכול, אם אתה אמריקאי, אזרח אמריקאי, אתה יכול ללכת להצביע בשגרירות.
לא, לא, לא.
כן, כן, כן.
לא.
כן.
רגע, רגע.
לא לישראל, לארצות הברית. בהצבעות בארצות הברית, אתה יכול להצביע מכל מקום בעולם.
ויש בזה היגיון מסוים, את לא חושבת?
ההיגיון שמדבר אליו הוא שהקולות האלה שמגיעים מחול הם קולות של דמוקרטים, זה ההיגיון.
כן,
זה
כן,
לא
כן,
בגלל
כן.
העיקרון, זה לא בגלל שהעיקרון עצמו מבאס אותו, זה בגלל שהוא רוצה להתחזק. עכשיו זה כן. מאוד תלוי, אם אתה עכשיו בא לדבר איתי אג'נדה ואידיאולוגיה, מי האנשים שצריכים להצביע, רק האנשים, האזרחים, הפעילים, או כל מי שהוא אמריקאי בנפשו, לא יודעת איך לומר את זה, אז אם זה היה בקטע אידיאולוגיה, היינו יכולים לנהל דיון, אבל מכיוון שזה לא על רקע אידיאולוגי,
הכל מתערבב אצלו. אתה לא מאמין ששום דבר אצלו לא, לא אידיאולוגי, זה הכל הוא והוא והוא והוא, כן.
בסדר,
גם
נדבר
אני שואל
על זה עוד.
רגע, זה הקדנציה האחרונה שלו, אז למה הוא, או שלא, בעצם אולי זה לא הקדנציה.
לא, זה אמורה להיות. אבל כן, לך תדע, לך תדע. טוב, אנחנו פרסומות חדשות וחוזרים לעוד שעה עם מלא דברים. תכף.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, 8:03, מאיה קנולר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו, אלי בן דוד בפריז, ביתו שבפריז. אתמול התבשרנו על החלל ה-900 מאז תחילת המלחמה. ככל הנראה, מאש כוחותינו. מה נגיד על הדבר הזה?
מה נגיד, גלית?
שהמספרים הם פשוט
בלתי נתפסים.
מטורפים. אריאל לובלינר, אגב, נפל בחניבס.
כן, ומעבר למספרים, את נשאלת שאלה על צדקת האירוע. הרי המלחמה הזאת היא המוצדקת שבמוצדקות, רק העניין הוא שהיא נגמרה מזמן, או היא מצטה את עצמה מזמן, מזמן, מזמן. והתחושה שממשיכה...
והולך להיות דיון בקבינט, או שהיה אתמול דיון בקבינט, שוב על תקיפה ולא על עסקה.
את מערכת הביטחון כולה, כולה, וזו מערכת ביטחון שבשנתיים האחרונות עושה ימים כלילות ותוקפת ועושה ואומרת לראש הממשלה ולקבינט, חבר'ה, כיבוש עזה זה הפקרת חיי חטופים, ושימי לב, והרמטכ"ל אומר, מלכודת מוות לחיילים. ועדיין זה לא מזיז לאף אחד, לא מתקיים דיון בקבינט לפי מה שפורסם על עסקת החטופים, ואפילו לא דיון התקיים. לא, אנחנו לא. עכשיו אני שומע, אני רואה כל מיני שרים. אתמול ראיתי את השר מיקי זוהר, אומר, אנחנו לא עושים עסקה חלקית, אחרי שהם המציאו את שיטת הסלמי, הקבינט, כל הזמן אמרו, בואו נשחרר מעט, מעט. עכשיו, היו 10 חטופים חיים שהיו צריכים להיות כבר בבית לפי העסקה. זו עסקה שישראל נלחמה עליה, זו עסקה שישראל הציעה אותה, ובלחץ המתווכות החמאס, לפי מה שמפורסם, הסכים לה. אמרו, יאללה, בוא עכשיו נראה אם ישראל רצינית, הסכימו, ואופ, ישראל מתרפדת את העסקה שהיא חתרה אליה. וזה בדיוק כמו בעסקה הקודמת. וזה פשוט בלתי נתפס האירוע הזה שיש פה ראש ממשלה, עם ממשלה ששלטו פה לפני השביעי לאוקטובר 15 שנה, היה להם את כל הזמן שבעולם להרוג כל מיני דוברים של החמאס, ואת המנהיגים של החמאס, ולמוטט, ונמוטט, ונמוטט, ונפיל, וזה. אותה ממשלה שהכניסה לשם מלט ומיליוני דולרים, אותה ממשלה עכשיו לא מוכנה לעשות שום עסקה עד ש... תקשיבי, אני כבר לא יודע איך תייחס לזה. השבוע הולך להיות... ימי זעם וימי שיבוש. דיברנו לפניכם נעמי מבתי הספר. אני הייתי מצפה שכולם יצטרפו, כל הארגונים, כל מי שעומד בראש ארגון כלשהו, שיצטרף לאירוע הזה. כי לא, את יודעת, רמת הניתוק של 34 אנשים שקוראים לעצמם ממשלת ישראל מהעם. ושוב, זה לא ימין ולא שמאל, זה לא דתיים ולא חילוני, זה העם, את יודעת. אלא אם כן מחליטים שגם הסקרים זה פייק ניוז, והכל זה פייק ניוז, הכל, הכל, חוץ ממה שהממשלה אומרת, הכל פייק. לא ייתכן, רמת הניתוק הזאת, אתה יודע, אנשים זועקים על יקיריהם שגובעים ברעב, והם בכינוס מתוקשר באיזה מסעדה ליד ירושלים. קשיבי, זה רמת ניתוק שאני לא יודע איך תאר אותה בכלל.
אבל אתה יודע, כן קוראים דברים, הנה ראש ממשלת החוטים ומספר שרים חוסלו, דובר חמאס חוסל, דברים קורים, הם יגידו לך דברים קורים, הנה אנחנו עושים,
בסדר, אבל זה יכול לקרות, יכלנו לחסל את החוטים, אם אני נודניק עכשיו, פותח את הפנקס, מאיפה הם באו החוטים האלה? אדוני מר ביטחון, אלק מר ביטחון, 15 שנה, מוכר לנו סיפורים, כותב ספרים על ביטחון. איפה היית ב-15 שנה שהם קיבלו את הטילים, שהם העמידו אותם? הרי אף אחד לא תיאר לעצמו שהטילים האלה הולכים, את יודעת, לסרנגטי, בסדר? לטנזניה מעבר לים. כולם ידעו שזה מכוון אלינו, שאיראן, מאיפה כל החימוש הזה, מסע החימוש, איפה היית, למה לא מנעת, אבל את זה נעזוב. עכשיו יש לנו חטופים וחיילים שרמת השחיקה והרמת קיצון שהם מגיעים במשמרת שלך זה קרה. קודם כל תטפל בהם, תאחה את האירוע הזה. לטפל בחוט אם יהיה לנו עוד הרבה זמן, לצערנו הרב, יהיה לנו עוד הרבה מאוד זמן לטפל באירוע הזה. זה כמו איראן, הוא כל הזמן, כל הזמן מתפארים שהנה טיפלנו באיראן. לא, לא טיפלנו באיראן. הם עדיין מדינה סף גרעינית, ואיפה היינו ב-15-20 שנה האחרונות שהם בכלל הגיעו למצב שהם בונים טילים כאלה? זה כבר שאלה, עכשיו, את השאלות האלה צריך להקים בוועדת חקירה ממלכתית. לא ייתכן שלא קם גוף אמיתי שחוקר. עכשיו, למה לא קם? כי הקהות אומרים, אנחנו לא מאמינים. לא סתם הם לא נפגשים עם שופט בית המשפט העליון. כי אם הם פגשו איתו ויתנו לו לגיטימציה, גם יצטרכו לתת לגיטימציה לוועדת חקירה שתקום. זה שהם נגד כל דבר שהם לא הממשלה, נגד השבק, ונגד הרמטכ"ל שהם מינו, ונגד מערכת המשפט, זה פשוט לא יכול להיות. העם צריך לבוא, לקום ולהגיד, אנחנו נגד הממשלה הזאת, ונדצית, זה פשוט לא ייתכן, בעיניי, האירוע הזה.
במקביל, עוד הילדה גרטה, שהיא כבר לא הילדה גרטה, הם עומדים...
עוד נקית הזאת, מצא עוד יחת לעלות עליה?
בהחלט, יש משט נוסף שאמור לתת לישראל.
איזה נוד נקית, שעמם לה. אין לך חברים?
לא, הם היו צבי ים והם הוכחדו. אבל חוץ מזה, יש עוד דברים שקורים. כאילו, אתה יודע, יש, עכשיו ראיתי בוונציה, בפסטיבל וונציה, תיקים Stop the Genocide in Gaza וכן הלאה. זאת אומרת, הביטוי הזה... ג'נוסייד ועזה, הוא כבר ביטוי שגור. זה מה שהעולם המערבי רואה, זה מה שהעולם המערבי אומר. זה כבר
התשובה שלי מתחלקת לשתיים לגבי זה.
כן.
מצד אחד, אנחנו אחראים לטמטום ולאיוולת שהבאנו את עצמנו. מי בשביל אוקטובר, שרוב העולם היה, מה שנקרא מזועזע כמונו, הגענו למצב כזה. המדיניות הזאת שממשלת ישראל, ושוב, שממשלת ישראל, כמו להקת יוטו שיוציאה את המניפסט שלה, היא מפרידה בין ממשלת ישראל למדינת ישראל, לעם ישראל, לעם. זה אשמת הממשלה חד משמעי. ויחד עם זאת, אני רוצה להגיד שאין העדה, לא משנה מה, אין העדה כלפינו. אני לא ראיתי תיקים, Stop the Genocide של הארמנים, או
לא משנה,
רצח,
זה, כל,
או
כל
רצח מוסלמים
היחץ,
בסין, או כל מיני כאלה.
היחץ של כל עוול עולמי,
מה שאני בא להגיד, זה יקרה anyway. זה יקרה anyway, גלית.
מה?
אני, 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 אני אומר את זה בצער, כן? ואני לא מסיר אחריות, אני אומר יחד עם זאת, יחד עם האיוולת של ממשלת ישראל פה, שלא יודעת, עזבי שאין הסברה, לא יודעת בכלל לתקשר לעצמה את האירוע הזה, את מידת האחריות שיש לה לכל אותם אזרחים בעזה, ועל החיילים ועל החטופים, העולם לא משנה מה, תמיד יתפס על ישראל, כי זה אנטישמיות, זה נובע מאנטישמיות.
לא, אני לא חושבת שזו רק אנטישמיות.
אני חי את האירוע הזה.
מה זה, אתה
יש אנטישמיות, נקודה.
לא, ברור שיש אנטישמיות, לדעתי זה אפילו מזיק שקוראים לזה אנטישמיות.
אני לא זוכר
יש באמת אנטישמיות.
שאיזה סלב הלך עם תיק, Stop the Genocide in Syria, בסדר?
נכון, בסדר, אז בגלל זה אני אומרת לך שכל מלחמה או עוול אנושי מקבל יחס אחר. אני לא, זה שאנחנו אומרים להם, אז על זה לא אמרתם ועל זה כן, זה לא באמת עובד ככה. יש דברים שאתה מבין, זה תלוי איך מתווכים את זה לעולם. ובעניין הזה אני לא חושבת שזה רק אנטישמיות, ולצעוק על הדבר הזה, זו אנטישמיות, זה כאילו פוגע בעניין שיש אנטישמיות אמיתית. יש באמת אנטישמיות.
יש אנטישמיות אמיתית שלא משנה מה נעשה, יקפצו אלינו. אני חי במקום שהכותרות עיתונים שבוע וחצי אחרי השביעי לאוקטובר, זה ישראל ג'נוסייד. שבוע וחצי אחרי השביעי לאוקטובר, היה פה, הנה ישראל מתחיל, מפציצה ילדים. אז אני אמרתי לעצמי באותו רגע, טוב, זה משחק מחור מראש, אנחנו 15 מיליון לעומת מיליארד, בסוף העיתונים וכל, וכל הפסטיבלים, זה בסוף מכונה, סליחה, אני אגיד עכשיו משהו של נהג מונית נודניק, בסוף זה כסף גלית, נשבע לך, בסוף זה הכל כסף, אנחנו 15 מיליון, יש מסביבנו מיליארד איש, הם טוענים משהו, אנחנו טוענים משהו אחר. את תמיד אומרת שקטר, מעבר לזה שהיא מימנה פה טרור, היא מממנת מה שנקרא תודעה. היא מהנדסת תודעה של כל כך הרבה נשים. אז זהו, זה הסיפור פה. התיק שאנחנו רואים, Stop the Genocide, מתחיל באיזשהו קמפיינר בקטר. אני אומר לך את זה בסדר רצינות.
בסדר, לכן אני אומרת, יש יחץ למלחמות, על זה אני לא מתווכחת איתך.
כן.
טוב, אבל פשוט חשוב להבין איפה אנחנו חיים.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, סקר חדש של ארגון לקט ישראל ומכון מדגם מוצא ששליש מההורים בישראל מחפשים מוצרים זולים יותר לשים בארוחת העשר של ילדיהם, ואחד מכל שלושה הוסיף כי השיקול הכלכלי הוא הגורם המרכזי בהחלטה מה להכניס לכריך. כמה זה משמעותי אגב, מה יש בכריך ומה זה אומר עלינו, בשביל זה אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לסמדר הוד עובדיה, סמנכ"לית תזונה ואיכות בלקט ישראל. בוקר טוב סמדר.
בוקר טוב סמדר.
תגידי, כמה הנתונים של הסקר הזה הפתיעו אותך?
האמת שהם לא מאוד הפתיעו אותי.
לא, באופן מצער אנחנו כמובן אומרות את זה, משום שאתם, בלקט ישראל אתם עוסקים בזה בכל השנה, ולכן שאלתי את זה, כן.
נכון, נכון, אבל אנחנו בהחלט רואים שזה נהיה יותר ויותר משמעותי. אנחנו באמת רואים פערים יותר ויותר גדולים. אחד הדברים הכי משמעותיים בעצם מהסקר הזה, זה הפערים בין המשפחות שההכנסה שלהם מתחת לממוצע, לעומת המשפחות שההכנסה שלהם מעל הממוצע.
עכשיו רגע, חשוב להבין שאנחנו לא מדברים פה, אם למישהו יש איזו הרגשה, על מזון גורמה בקופסת אוכל של הילדים, אלה שולחים לא יודעת מה, ואלה שולחים אוכל רגיל. אנחנו מדברים על דברים שהם באמת בסיסיים להתפתחות, לגדילה, לריכוז בלימודים.
אז מדען, אני רוצה לחדד את השאלה של גלית, האם זה עניין של מודעות או עניין כלכלי גרדה?
תראו, זה גם עניין של כלכלי, בהחלט, גם עניין של מודעות, אבל אני חושבת שהנושא של יוקר המחיה, שמדברים עליו לפעמים גם כקלישה, הוא משמעותי והוא נהיה יותר ויותר משמעותי. אנחנו רואים שהשיקול הכלכלי שקובע, אז בעצם זה לא משנה המודעות, כי גם אם יש לך מודעות, אז ואתה לא יכול לעשות
לך. מה שנקרא עם מודעות לא הולכים למכולת.
בדיוק, בדיוק.
ובמה ההבדלים האלה גם באים לידי ביטוי ספציפית באוכל של הילדים, כן?
אז אנחנו ממש רואים מה שאלנו בסקר, מה מביאים בעצם לבית הספר, מה מביאים. אז יש הבדלים, אוכלוסיות חלשות מביאים יותר כריכים מאשר באוכלוסיות חלשות, אוכלוסיות חזקות, סליחה.
כן.
פירות וירקות, זאת אומרת, לתת, לשים בקופסת ארוחת העשר פרי ירק, זה דבר שהוא לא מובן מאליו אצל הרבה מאוד אנשים.
וכמה זה משמעותי? ילדים לא אוהבים פירות וירקות גם ככה.
אז שוב, זה איזשהו מעגל כזה, כי אם ילדים מגיל גן לא מקבלים פירות וירקות, אז הם מתרגלים גם לא לאכול פירות וירקות ולא לאהוב פירות וירקות, וזה איזשהו מין גלגל כזה. אנחנו בעצם רוצים שהם יתחילו בגיל כמה שיותר צעיר להיות חשופים לפירות וירקות. החשיפה הזאת היא משמעותית וזה משפיע גם על הלאהוב. אבל מעבר לזה שאוהבים או לא אוהבים, יש כאלה שאחד לא מכירים, ושתיים, באמת אין להורים שלהם את היכולת ואת האפשרות להוסיף את הפרי והירק לקופסת ארוחת העשר.
אני רוצה עוד פעם להדגיש את העניין הזה, זה לא סתם העניין של להוסיף את זה, זה בהחלט וממש קשור ליכולת ריכוז, להצלחה בלימודים, להתפתחות תקינה של הילדים. זה לא עכשיו איזה שיהיה להם עשיר, שתהיה ארוחה עשירה.
ילד שהוא גדל עם מודעות בריאותית, לאכול נכון, לעשות ספורט, הוא הופך להיות אזרח שמבזבז פחות כסף למדינה, זה מוכח בכל המחקרים.
נכון, זה בהחלט, זה השפעה דרמטית, כי זה גם לקבל רכיבי תזונה חיוניים לגדילה והתפתחות, לגדול ולהתפתח כמו שצריך, זה גיל שלומדים בו, המוח צריך לקבל את מה שהוא צריך כדי ללמוד, זה משפיע על ריכוז בכיתה, זה משפיע על פערים, בין תלמידים בתוך הכיתה, זה משפיע על מצב רוח, על רמות אנרגיה. לטווח הארוך, בסוף, הפערים האלה הם גם, הילדים האלה גדלים והופכים להיות כוח העבודה שלנו, וזה השפעה דרמטית.
מה לקט ישראל עושים בעניין הזה, או יכולים לעשות בעניין הזה, או מציעים לעשות?
אז בעצם מנגד, העובדה שיש אנשים שאין להם בעצם את הפירות והירקות להוסיף לארוחת העשר, יש בזבוז אדיר ואובדן של מזון ואובדן של תוצרת חקלאית ופירות וירקות. ואנחנו בלקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, בעצם מצילים תוצרת חקלאית, פירות וירקות, מחקלאים ובתי אריזה, שהם בעצם חקלאים שפה התורמים באמת הכי גדולים שיש במדינת ישראל.
זה מדהים.
ואנחנו יודעים לחלק את התוצרת הזאת שאנחנו מצילים, בעצם גם במסגרות של בתי ספר. אנחנו מפעילים תוכנית שנקראת לקט בריאות. במסגרת התוכנית הזאת, הילדים בבתי הספר מקבלים מארזים של פירות וירקות טריים באופן קבוע. זה מודל שהוא בנוי בצורה כזאת שכל המשפחות בקהילת בית הספר מקבלים את אותו המארז, אין הבדלים של מעמדות, אין סטיגמה, זו תוכנית שהיא מיועדת בעצם לקידום בריאות. יחד עם, בנוסף לזה, אנחנו משלבים בתוכנית סדנאות תזונה וצרכנות נבונה, גם להורים וגם לילדים, כדי להעלות את המודעות, כמו שאמרת, גם המודעות חשובה, לחשיבות של תזונה ולהשפעה שלה. וזה עובד, וזה מוכיח את עצמו. אנחנו ממש רואים בשאלונים שאנחנו מעבירים למשתתפים, מתחילת שנה לסוף שנה, ילדים שמתחילים להיחשף ולאכול יותר פירות וירקות.
איך אפשר להשתתף? זאת אומרת, אני רק אספר לאלי, הוא לא יודע, אבל הייתי פעם, יחד עם גורי, במרכז של לקט ישראל.
נכון.
יש שם הרבה מתנדבים שעושים עבודה קשה לאללה שאני ניסיתי לעשות, והם היו מבוגרים ממני בהרבה, וזה היה לא פשוט, וזה ניסיתי לנצח אותם כמובן, לארוז יותר מהם, ונכשלתי.
אז למה את לא לוקחת אותי גם גלית?
אני אקח אותך.
למה אתם לא אומרות לי, אלי, בואו.
אלי, בוא תארוז. אז כן.
בבקשה.
סמדר, זה תורך להגיד איך אפשר להשתתף.
אז מוזמן ומוזמנים כולם באמת להגיע אלינו, יש לנו מגוון אפשרויות של התנדבות, גם במיון ואריזה של תוצרת חקלאית, גם בקטיף. מוזמנים להיכנס לאתר שלנו של לקט ישראל ולראות את כל הפעילות ולבחור מה בעצם מתאים לכם, אם זה בהתנדבות, אם זה בתרומה. אנחנו שמחים ופתוחים להכל. ככל שאנחנו נצליח לעשות יותר, להציל יותר תוצרת חקלאית, נוכל לחלק יותר, להעביר למי שצריך, ולהמשיך בפעילות.
זה באמת יוזמה ש... אין אפשרות שלא יהיה אותה. סמדר רודו ועדיה, סמנכ"לית תזונה ואיכות בלקט ישראל, תודה רבה. יום מצוין.
תודה לכם. יום טוב, שבוע טוב.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. אלי?
נכון. כן, כן, חזרנו.
כולנו כאן. בסדר גמור. טוב, יש עוד כל מיני דברים שקרו באקטואליה עכשיו, ואני רוצה שנעבור על מה שלא הספקנו. בסדר?
אוקיי.
דבר ראשון, מה... אופה, קרה פה איזה נזק.
מה קרה?
לא, נתקעתי בדבר. לא ידעתי להעריך נכון גדלים. תגיד רגע, דני אבדיה, אתה רוצה לעדכן אותי? מה הולך?
דני.
דני, דני, נכון, דני, דני.
טוב. צדק. היה אתמול משחק של נבחרת ישראל ביורו בסקט. יורו בסקט זה אליפות אחת מן הרבים של נבחרת ישראל השתתפה בה. בכל מקרה, האליפות מתקיימת בפולין. המשחק הזה אתמול מתחיל בבוז ששורק הקהל הפולני להמנון הישראלי.
כל הקהל ממש כאילו יש...
כן, 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 ממש. כאילו רגע צורם כזה, זה לא מקובל ו... זה באמת לא מקובל, בטח לא בכדורסל, אבל זה קרה. בקיצור, המשחק הזה מתחיל אתמול, ודני אבדיה, שהוא שחקן NBA, על הכתפיים שלו לוקח את נבחרת ישראל עד לשניות האחרונות, ממש קולע, מתעורר, כמו בסרטים, אוקיי? מתעורר, לוקח, קולע, ואז מקבל זריקה אחרונה בשניית הסיום, זורק אותה, ומחתי. אבל כן.
ככה זה, זה מזל, זה עניין של מזל, אין מה לעשות.
אגב, אבא של דני אבדיה את מכירה?
בטח, בעיקר מארץ נהדרת, אבל כן. מכירים אותו משם, מה לעשות?
כן, כן, נכון. אז הנה,
הוא לא, הגיב,
אני
אמר משהו?
אני מחזק את התיאוריה שמאחורי כל...
נו, אין מה לחזק, זה חד משמעית. אבא, טרה, גם השן שלו הייתה שבורה, הוא בא עם שן שבורה לאירוע. עזוב, נתן מה שיש, בסוף הפולנים לקחו?
לקחו.
בשתי נקודות?
בשתי נקודות.
נו יאללה, מבחינתי זה גם נחשב ניצחון.
אנחנו נגד הצרפתים.
באמת, אני מצטערת שאני כל כך אימא. בספורט.
מה?
אבל אם הם הפסידו בשתי נקודות, זה גם כן ניצחון, נו, מה זה? זה שתי נקודות, זה כלום.
העיקר הכוונה.
לא, גם שיחקתם יפה. אז על השתי נקודות האלה, ברצינות. לא, אני לא מבינה ספורט, אני לא באמת מבינה ספורט. בסדר גמור. טוב, הבנתי. רוצה ידיעה שממש ממש תשמח אותך ותגרום לך לחשוב, לחזור עם כל המשפחה לגור בישראל מיד?
בבקשה, מיד.
נשיא המדינה... הוא שוקל לקצר את מאסרו של אמי פופר. אתה זוכר מי זה אמי פופר?
אני לא זוכר מי זה נשיא המדינה.
בדיוק, זו תשובה מצוינת. אז רק אני אזכיר למאזינותינו ומאזינינו שלא זוכרים. בשנת 1990 נרצחו 7 פועלים פלסטינים. מי שרצח אותם היה אמי פופר, שיצא לרצוח אותם כי הם פלסטינים.
הוא גנב נשק מאחיו, יצא, ריסס ויופי.
עכשיו, הסיפור הזה שהסעיר את המדינה, אמי פופר, מי שהיה באיזשהו גיל בר דעת בשנת 90, יודע, השם הזה מוכר לו. הוא יודע את הדבר הזה, כי פעם זה היה מאוד מסעיר דברים כאלה שקורים כאן. והסיבה שהנשיא הרצוג שוקל, זה עוד לא הוחלט, הוא שוקל, לקצוב את עונשו, הוא קיבל מאסר עולם, שזה לא קצוב. הוא שוקל לקצוב את עונשו, מדוע? בשם הצורך באיזון ופיוס. לא הבנתי.
איזון ופיוס?
עם מי?
לא. לא, איזון, אני לחמר.
זה מה שהוא אומר, זה מתוך הדברים שנאמרו.
אני קראתי על
זה. אבל זה איזון ופיוס עם מי?
איזון, כיוון שאנחנו משחררים כל כך הרבה מחבלים, אז כדי לתת מה ש...
אבל לאזן עם מי? עם מי הוא רוצה לאזן את זה?
יש הרבה מתנגדים לשחרור מחבלים.
אז זאת אומרת שאנחנו גם עושים עסקאות חוץ מאשר עם חמאס, גם עם ארגונים פנים ישראלים אנחנו עושים עסקאות, אנחנו גם אותם צריכים...
אני חושב שזה מדבר לתוך הקהל הפנימי שאומר, חבר'ה, כל אלה שמתנגדים לשחרר מחבלים...
אז בוא נשחרר גם מחבל יהודי? אני לא מבינה את ההיגיון בזה. אז אם אנחנו לא רוצים לשחרר...
כן, זה איזון, לא?
אז זאת אומרת שאין מספיק רוצחים.
ככה הם טוענים.
אנחנו צריכים עוד סוג של רוצחים?
עכשיו, הוא לא אומר לשחרר. רגע, זה גם עוד עניין.
אני לא מבינה את הלוגיקה.
רגע, אני אסביר לה. זו הלוגיקה. אם אנחנו משחררים הרבה מחבלים פלסטינים, בית הנשיא אומרים, בוא נשקול לקצוב את העונש, כי העונש שלו לא קצוב. הוא לא אומר, בוא נשחרר אותו,
ככה זה במאסרי עולם.
מהנשיא הזה, אני באופן אישי.
אגב, הוא אומר להשתחרר עוד 5 שנים, כך או כך, כן?
באמת?
כן. הנשיא יצחק הרצוג נוטה להפעיל את סמכותו בענייני, אני מקריא לך מהעיתון, להפעיל את סמכותו בענייני חנינות ולהקל על תקופת מאסרו של המחבל היהודי אמי פופר, שרצח 7 פועלים פלסטינים, ואמור להשתחרר עוד 5 שנים.
זאת אומרת, הוא קיבל 40 שנה על רצח של 7 אנשים.
אני לא מבינה איך זה 40 שנה, למיטב הבנתי, מאסרי עולם לא קצובים בישראל, אבל...
מאסר עולם זה מאסר עולם, לא?
לא, זה לא עולם, לא. זה לא ככה עולם עובד פה. יש לזה, זה הגדרה אחרת מה זה מאסר עולם בישראל, אבל בכל מקרה, הוא עוד 5 שנים אמור להשתחרר, וצריך לאזן. לי זה נשמע כאילו אנחנו עושים מסע ומתן עם חמאס, ומסע ומתן עם כל מיני מחתרת יהודית, כי גם אותם צריך לרצות.
אני בכלל זרקת אותי אחורה. זרקת אותי אחורה לבית המשפט, אני לא מבין, בן אדם שרצח 7 אנשים משתחרר? וואו, אוקיי, טוב.
וזה גם רק אם יש... תשמע, הלוגיקה בזה, זה לא שיחה, זה אפילו לא...
מאסר עולם צריך לקצוב אותו. מאסר
עולם, אז הנה, אני אביא לך, אז אני אביא לך, שמאסר עולם, רק נשיא המדינה יכול לקצוב אותו, והחוק מאפשר לקבוע עונש, גם מאסרי עולם בישראל, החוק מאפשר לקבוע עונש בין 20 ל-30 שנות מאסר. מתוך זה אפשר לנקות שליש, אסירים רבים מסיימים את מאסר העולם שלהם לאחר 16 שנה בפועל, זה מה שקורה.
אני בעלם.
אז זה לגבי מאסר עולם בישראל, באופן כללי, זה לא שאתה נשאר שם וזהו. כאילו, מבחינת החוק אני אומרת. כן. אבל אני, זה לא העניין של השחרור עצמו, כמו העניין של איזון ופיוס. עם מי אני עושה איזון ופיוס? עם מי מטרתי לעשות איזון ופיוס?
עם כל מיני קולות שנמצאים פה. זאת אומרת, יש, ליגאל אמיר יושב עם עצמו ואומר, יש סיכוי שאני אצא יום אחד. זה מה שאת אומרת.
א',
זה
כן.
מה שמשתמע לי מתוך האירוע הזה. נשיא המדינה, מה שנקרא פיו מלא במה, הצורך שלו באחדות והאחידות וביחדנס, הוא שכח שלקול שלו יש משמעות מאוד מאוד, לא יודע מאוד, אבל יש לה משמעות. בסדר.
תשמע, זה... חביב, זה לא, אני לא רואה, אותו. אני חושבת שעושים לי פה נרמול של היגיון בלתי נורמלי, אני לא צריכה שאם משוחררים אסירים שעשו נזק מסוג אחד, ישוחררו עוד אסירים שעשו את הנזק הזה, אבל מהצד אחר, זה לא יעשה איזון בכלום. זה יעשה איזון במה? ביותר אנשים מסוכנים בחוץ? אני לא מבינה את העניין של האיזון הזה. רגע, אם ישוחרר גם מחבל יהודי, אז המחבלים הערבים יהיו פחות מחבלים? יהיו פחות מחבלים בחוץ כללית, ערבים ויהודים? אני לא... איזון במה? ב, 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 ברמת ההפחדה הכללית? אז הנה, אם פחדת רק שאלה ירצחו אותך, תדעי שיש עוד
המקום
אופציה.
המקום הזה...
אני לא מבינה את זה.
את דורשת... המקום הזה כל כך לא מאוזן. סליחה, אני... אין לי... אנחנו רק נצחק על זה כרגע, די.
בסדר.
אז יאללה, אז הם עושים משהו כדי לדרוש איזון.
אז עוד מעט, אז הנה, יש לי איזון יותר טוב, שעוד מעט הרי לה ואני נחלק קצת כספים.
סוגרי, מערכת הביטחון, השבק, וכולם מתנגדים לשחרור שלו, סגר סוגרי.
בסדר, מי מקשיב להם יותר, נכון מאוד. בסדר, תכף הרי לה ואני מחלקות קצת כספים כדי להרים פה את העסק, אבל בואו נרגע שנייה עם שיר, ותכף נחזור. שלום אראלה, בוקר טוב.
אהלן, מה העניינים?
בסדר גמור. הנה אנחנו עוד רגע כבר רואים את החגים לפנינו, נכון. ועוד פעם צריך חופשות, פתרונות,
נכון,
עניינים.
נכון.
אני פונה אלייך בעניין הזה. כיצד להעביר את החגים השנה?
כמה? כמומחית למה?
כמומחית ללא סובלת. אראלה, מבחינתי את המומחית לאי סבל.
נכון.
אז כן, טיפ מספר אחד.
א', את לא מבשלת, נכון?
אני נכון.
אז נו.
אני יכולה. אז הנה כבר.
הנה כבר.
הנה כבר.
סבל אחד ירד. את יודעת מה זה לעמוד ולבשל ולבשל.
בואי נתרכז בדברים שאנחנו לא עושים.
הורדנו את זה לחצי, ואז מה?
לא יודעת, לנסוע לאן שהוא, לא לנסוע.
ברור,
את אומרת.
מה זאת אומרת?
חד משמעית.
חד משמעית לנסוע.
אוקיי. בסדר גמור, להתארח.
לגמרי.
זה מה שצריך, להתארח.
סיימנו את הסבל שלך. לא מבשלת, נוסעת, מתארחת. את ממש באושר אילאי.
יאללה, לקחנו את זה, בואי, עכשיו נתקשר. אושר אילאי אמרת.
אוקיי.
הלו.
שלום.
ברוכה.
מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
בסדר.
ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב. כן.
אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה, לא יכול להיות, זה הכל שלה.
ואתם עם ילדים?
כן, יש לי בן שש שיושב לידי עכשיו, ויש לי עוד ילד בן שלוש.
נהדר. עובר לך בראש, מה תעשה עם הכסף עכשיו?
האמת שאנחנו בדיוק באמצע לבנות את הבית שלנו.
מדהים.
אז אני באמת, אני אומר, אז פשוט הגיע לנו בשלב הכי טוב שהיה יכול להיות.
איזה כיף.
אימא לה, איזה כיף. חצי מיליון שקל?
נכון.
וואו, 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 אימא לה.
אני כל כך שמחה בשבילכם. זה הגיע בזמן, עכשיו אתם בונים את הבית. ממש מרגש.
מדהים, מדהים, מדהים. איזה כיף לנו, איזה כיף לנו. יאללה, אני אלך לחגוג את זה.
ברור. מה זאת אומרת? מיד. אתם בבית שניכם היום, זאת הזדמנות.
כן, ממש. וואו, אתה מבינה, זה כאילו הטיימינג הכי טוב בעולם.
נכון. תהנו הרבה תודה, הרבה, תודה הרבה בריאות לך, גם. תודה. בהצלחה, כל טוב.
תודה רבה לך.
ביי. יפה שהוא זיהה את הקול שלי.
נו, כאילו אי אפשר זהות את הקול שלך.
לא, בטח... לא תמיד.
יש מקומות שאת מתקשרת או מדברת ולא אומרים לך, מאיפה?
קרה לי כמה פעמים, קרה לי עם נהג טקסי, שעצר את המונית והודיע לה בקשר שהוא יושב.
לא, הקול שלך מאוד מאוד מובהק, ובטח שהוא זיהה אותו, ברור. אבל זה שהם אומרים שהם לא מאמינים, ואני כן חושבת שהם מאמינים.
כן.
אבל אתה פשוט מתקשה להודות.
כן, אתה מתקשה לקבל את הבשורה. הבשורה הזאת עושה איזה טוויסט, כזה ליום, לחודש, ל...
ברור, גם לדרך שלך.
כן, בדיוק.
כן, אבל ההרגשה שלא שמת לב וזה קרה משהו, לא יודע, אני עשיתי הרדמה, עשיתי הסדציה, באמת, עשית פעם הרדמה, זה נהדר. עשיתי להמליץ לך על הרדמות.
אני תמיד אומרת, לא הצלחתי להירדם, אומרים, אנחנו כבר אחרי.
זה לא מדהים. בסדר גמור, טוב, אני לא יודעת אם את ואני הולכות לזכות, אבל אולי את ואני הולכות לעשות הרדמה ביחד, אנחנו נבדוק את זה. יאללה, ניפגש, שלום.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה, ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
טוב, אז חברים, אנחנו, מה שנקרא, גלית מצחיקה לה את הראלה, יושבת, מרוויחה שם כספים, מחלקת כספים, ואני יושב לי פה בצד בדד, אבל בסדר, בסדר. אנחנו נצא מיד למבזק של עיריית תל אביב, ומה עוד נגיד? נגיד שחשוב שכולנו נכין את עצמנו לשבוע הקרוב, יש הרבה פעילויות שקשורות בהחזרת חטופים והחזרת החיילים שלנו, אז אנחנו רוצים להגיד תודה לכל מי שהזין לנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.